ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף עין וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 17 שורות מלמעלה, בערך בשליש העמוד. תנו רבנן, ניקב פסול מפני שהוא שוטט. אם העבר מנוקב, נוצר בו נקב, הזרע לא יצא בקלחת אלא שוטט, ובכך הוא לא יכול להוליד, ובכך הבן אדם נפסל. ראינו כבר בשיעור הקודם שזה תחת הכותרת פצוע דקה. נסתם, אם אותו נקב נסתם, כשר מפני שהוא מוליד, וזהו פסול שחוזר להכשרו. אנחנו הדגשנו את המילה וזהו עם פס מקווקו, כי הגמרא רוצה לדעת מה זה בא למעט. והמילה זהו למעוטי מי, כאילו מה נחשב פסול שאינו חוזר להכשרו? למעוטי קרום שלה מחמת מכה בריאה. כאן מדובר בהלכות טריפות, קשות בהמה, ואם נוצר על הריאה קרום בגלל שמקודם היה מכה והקרום עלה וכיסה את המכה, דינו קום, אי אפשר לסמוך על הקום ולהחשיב את הבהמה כאילו חזר להכשרו. רש"י כותב, לגבי הנקב בעבר שהברייתא אמרה מפני שהוא שוטט, כותב רש"י מפני שהוא שוטט שמחמימות הטבעה יוצא דרך הנקב, אין יורה כחץ, לא יוצא, לא, הזרע לא יוצא בקלחת, בכוח, וקיימלן שכבה זרע אין, שאין יורה כחץ, אינו מזריע. ממשיך רש"י, למותי קום שלה מחמת מכה בריאה דינו קום, משום דהדר מפחת. הריאה יחזור להיות מנוקב, מופחת. והיינו הנחסיר חידריה דמיטרפה בהור חיודה, וכאן ההתייחסות לאותם סירחות בריאה שבהם הבהמה נטרפת, נחשבת טריפה. ממשיך הגמרא, שלח לרבי ליבר אבין לבאי, היכי אבדינן, אמרת שנקב בעבר הולדה אם הוא נסתם הוא כשר, הבן אדם נחשב כשר לבוא בקהל, אז איך עושים כדי לסתום הנקב? איזו רפואה ניתן לבצע כדי לסתום הגיד שנוקב? הגמרא עונה, מיתינן מביאים סערתה שעורה, גרעין שעורה, ומסרטינן לי, רש"י כותב ומסרטין עלי כל סביבות הנקב כדי שיגליע. הבח מוסיף פה פירוש לשון מוגלה, ויוציא, ממשיך רש"י ואומר, ויוציא דם, ומתוך כך הוא מעלה ארוכה. מעלה ארוכה הכוונה מעלה רפואה, ובשר עולה, אז זה גורם לכך שהבשר יצמח בחזרה. נמשיך בגמרא. אז אמרנו שמסרטים את אותו מקום, סביבות הנקב, ומיתינן, עוד פעם מביאים טלבה, טלבה זה שומן, ושייפינן, ומשפשפים שם, מורחים שם את השומן, ומיתינן, ומביאים שום שנה גמלה. נמלה גדולה. ומנחתינן לי, רש"י כותב, ומנחתינן לי, מניחים ראשה של הנמלה שם, ונושך, הנמלה נושכת, ונדבק ראשו בנקב, וממשיך הגמרא, ופסקינן ליל רשא, עכשיו שתקוע שם הראש של הנמלה, עכשיו חותכים את הראש, מפרידים את הראש מגוף הנמלה, וזה משמש כמין פקק שם. רש"י כותב, ופסקינן ליל רשא להיות סתומה, וכל זמן שהוא הולך ובלה, הבשר עולה ומתחבר. חזרה לגמרא, ודווקא סרטה, דווקא סעורה, כדי לשרוט שם ולהתחיל את התהליך, דווקא סעורה והפרזל, הברזל, כאילו לא להשתמש באיזו כלי ברזל לשרוט שם סביב הנקב. למה? מזרף זריף. רש"י כותב, מזרף זריף עושה חבורה, ובכך הוא מתנפח ויכול לגרום דלקת שם. זה ברזל. לכן סעורה אין לה התכונה הזאת או הכוח הזה לגרום דלקת, ולכן זה החומר שמשתמשים בו. והני מילי, אומר הגמרא, תיקון זה מועיל לנקב קטן בלבד. והני מילי קטן, נקב קטן בלבד, אבל גדול מקפולי מקפל. הוא יפתח עוד פעם אחת. אמר רבא בר רבונה, המתיר מים משתי מקומות, פסול. זה סימן שיש לבן אדם הזה בעיות פוריות. אמר רבא, שמענו עכשיו רבא בר רבונה, רבא מגיב, אומר לתלכתה, לא כברא, זה רבא, ולא כאבא, זה רבונה. ברא הדאמרן, מה שרבא ברבונה אמר עכשיו, לא פוסקים ככה. הוא, רבא, אמר שמתיר מים בשני מקומות פסול, אנחנו לא אומרים פסול. אבא, מה הדין של רבא שהתכוון רבא לומר שלא פוסקים כמותו? דאמר רבונה, נשים המסוללות זו בזו פסולות לכהונה. רש"י כותב המסוללות, דרך תשמיש זכר ונקבה, כאן זה במקום זכר, אישה שנייה, משפשפות נקבתן זו לזו, וכן המסוללת בבנה קטן, דסנהדרין. אז פעולה כזאת, אומר רב הונה, שזה פוסל את האישה, ורש"י אומר משום זנות. אם אני מבין לפי מה שתוספות אומר, מה זה משום זנות? משום זונה. אז עכשיו בא רבא ואומר, אנחנו לא פוסקים כך. ואפילו לרבי אלעזר, רבי אלעזר הוא טענה שיש לו דעה מרחיק לכת בנושא של מה קובע לזונה, לזנות. דאמר, פנוי הבעל הפנויה שלא לשם אישות, עשאה זונה, ולפי רבי אלעזר היא פסולה לכהונה. אבל מתי? אני מילי איש, אבל אישה, כמו שתיארנו מקודם, שתי נשים, פריצותה בעלמה. אין בזה מספיק חשיבות לכיוון השלילי. אין לזה מספיק חשיבות כדי להפוך אותם לזונה. זה פריצות בעלמה. המשנה, פצוע דקה וקוד שפחה, אמרנו עד כה שהם, והפסוק אומר שהם פסולים לקהל, בכל זאת מותרים בגיורת ומשוחררת, ואינן עשויים אלא מלבוא בקהל. הגיורת ושפחה המשוחררת מבחינת הגדרות הלכתיות אינן נחשבות קהל. קהל זה מושג הלכתי, וישראל מיוחס הוא קהל, לא הן. שנאמר, לא יבוא פצוע דקה וקוד שפחה בקהל השם, ומי שלא מוגדר כקהל, הפצוע דקה מותר להתחתן איתה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, פצועה דקה, כהן. מהו בגיורת? אם זה לא כהן, אז אמרנו, המשנה אומרת, אין בעיה. היא לא קהל, אז מותר פצועה דקה לבגיורת. אבל כשמכניסים את המרכיב הזה, או הנתון הזה שהוא גם כהן, וידוע שכהן מן השורה, מפאת קדושתו, אסור בגיורת. גיורת מבחינת הלכתי, ולא כפי לשון העם, חס ושלום, אלא מבחינת גדר הלכתי, היא נקראת זונה. אני חוזר על זה הרבה פעמים במשך השיעורים שלנו כאן בבמות, כי יש נטייה מצד הרבה אנשים להתבלבל בין מה שנקרא העברית המודרנית המדוברת והעברית, או איך שמכנים אותו, לשון הקודש שבמקרא ובספרות ההלכתי. אז הגיורת מבחינת הלכה, הגדרה, היא נקראת זונה, וכמו שכהן אסור בגרושה, גם אסור בזונה. עכשיו, מה הדין? כי יש כאן כוחות לשני כיוונים הפוכים. פצוע דקה זה לכיוון היתר בגיורת. כהן זה מושך לכיוון ההפוך, אסור בגיורת. אז מה כששני הכוחות האלו משתלבים באותו בן אדם, פצוע דקה כהן? אנחנו נראה עוד מעט שימוש במשולשים, וכתבנו תחת הכותרת מפנה, הם מהווים עבורנו מעקב. שאלה, אנחנו כותבים כאן בשוליים, האם פצוע דקה שאנחנו מדברים עליו בקדושתי קאי, ואיך מעמידים הפסוק בשבעה אומות לא תתחתן בם? אנחנו נתחיל את הגמרא. באו מיני מרב ששת, שאלו את רב ששת, פצוע דקה כהן, מהו בגיורת ומשוחררת? שני צדדים לשאלה. בקדושתי קאי ואסיר, המושג הזה של קדושה, דיברנו על זה בעבר, הוא מנחה למי מותר ולמי אסור להתחתן. אז אם אנחנו אומרים שפצוע דקה כהן הוא נשאר בקדושתו, זה אומר שיש לו קדושת כהן, וזה אוסר אותו מגיורת משוחררת. משוחררת זה שפחה שהשתחררה. עוד פעם, בקדושתי קאי ואסיר, עוד אומר לאו בקדושתי קאי, בגלל שהוא פצוע דקה, אולי זה מוציא אותו מההגדרה הזאת של קדושה, ושארי, אז ירד הבולם, ירד האיסור בכך שהוא לא בקדושתי, ויהיה מותר בגיורת. אמר לרב ששת, תניתוע. אז רב ששת אומר, אפשר ללמוד את זה, שהוא אינו בקדושה ממה שכתוב במקור הבא. פצוע דקה ישראל מותר בנתינה. נתינים הם, רש"י כותב, מזין אומות, מן הגבעונים. ואי סרקא דאיתך, ממשיך הגמרא בקדושתי קאי, שהפצוע דקה הוא נשאר בקדושה, כאן אנחנו מדברים על קדושה ישראל, אם היה בקדושתי קאי, איקרי כאן היה שייך להטיל עליו את הפסוק הבא, לא תתחתן בם. אנחנו סימנו בכוכבית בשוליים הערה, לשים לב איך מעמידים הפסוק בגיוטן, כלומר עדיין גויים, או אפילו לאחר שנתגיירו. למטרה זו הדגשנו ברש"י במעוין מילים מסוימים כדי להבליט את ההתייחסות הזאת. אנחנו נסתכל ברש"י שורה ראשונה מתחת לגמרא, וישר כדאי בצורה דקה בקדושת עיקאים, היכי שר ישראל בנתינה, אני מוסיף, אף על פי שנתגיירה, הכתיב לא תתחתן בם. אז אם אנחנו מתירים צורה דקה ישראל בנתינה, סימן שלא בקדושת עיקאים. הגמרא דוחה, אמר רבא, אתו הטעם האיסור, איסור המקרא, משום קדושה ולאו קדושה, לא קשור, אלא מדובר באיסור להתחתן עם גויים. תראו מה, מוליד בן, ואז הוא פלח לעבודת כחבים, לא תתחתן בם, ובגלל שאם מתחתנים בהם אז יוולד בן, והבן יהפוך להיות עובד אלילים, והני מילי ביותן עובדי כוכבים. האיסור הזה הוא בזמן שהם עובדי כוכבים, אז אנחנו אומרים שבת ישראל לא תתחתן עם גבר גוי, כי למרות שהילד יהודי, אבל גבר הגוי יסיט אותו לעבודת אלילים. אז הרבה אומר, למה אתה מכניס לדיון שלנו את הפסוק הזה להראות שלא בקדושת עיקאי לא תתחתן בם, והמקור מתיר את הפסוק הדקה בנתינה, כשהפסוק הזה אין לו רלוונטיות להגדרות האלה של קדושה ללא קדושה. כל האיסור הזה הוא ביותם עובדי כוכבים. ממשיך הגמרא, כי מגיירי משרה שאול, כשהם מתגיירים מדורייתא הם מותרים, ורבנן הוא דגזו בהו. נכון, יש איסור להתחתן גם עם הנתינים, גם עם מתגיירים מדרבנן. וכי גזו בו רבנן בהנחת בני אולודי, הרבן אסרו חיתון עם אותם נתינים שהתגיירו, זה כשמודר בישראל שבר הולדה, אבל היי הפצוע דקת לב בר הולדי לא גזו ברבנן. שואל הגמרא, אין למעטה, אם הנקודה המכריע הוא כן בר הולדה או לא בר הולדה, אז אנחנו מעלים קושה, אלא מעט הממזר דבר הולדי הכי נמי דאסיר. אתה רוצה להגיד שממזר שהוא בר הולדה הוא יהיה אסור בנתינה שנתגיירה? והתנן, ממזרים ונתינים מותרים לבוא זה בזה. אלא, הגמרא משפרת את ההסבר כשאנחנו מדברים על נתינים שהתגיירו והרבנן גזרו, איך זה עובד? אלא כי גזרו רבנן בקשרים. הרבנן אסרו ליהודי להתחתן עם נתינים כשמדובר ביהודי כשר. בפסולים כגון הפצוע דקה הוא פסול מכוח זה שהוא פצוע דקה, הוא פסול לבוא בקהל, אז בפסולים לא גזו רבנן. הדר אמר רבה, לב מילתא היא דאמרי. רבה חוזר בו במה שהוא אמר מקודם. רש"י כותב, לאו מילתא היא דאמרי דאוקימנה קרא, הפסוק לא תתחתן בם, ביותם עובדי כוכבים, דביותם עובדי כוכבים לת להו חתנות. הפסוק הזה לא יכול להיות בזמן שהם עדיין גויים. מה כתוב? לא תתחתן בם, זאת אומרת שייך חתונה בהם, אבל אתה לא תיכנס איתם לחתונה. אבל גוי לא שייך המושג של חתונה, זה לת להו חתנות. ממשיך רש"י, אלא ודאי קרא בגירים כתיב, ומשום קדושהי. מה שכתוב לא תתחתן בם זה אחרי שהתגיירו, ולא תתחתן בם בגלל שאתם רוב כלל ישראל בקדושת ישראל. ומדשרין המצוע דקה בנתינה שמאמינה לב בקדושת היקאי. אנחנו נחזור לגמרא. נתגיירו, התלהו חתנות. וכאן נוסיף עוד פעם מה שרש"י אמר, ומזה שמתירים פצועה בדקה, פצועה דקה עם נתינה שהתגיירה, שמע מינה, רואים מכאן שאין בפצועה דקה הגדרה של קדושה. וכמובן זה מחזיר אותנו לשאלה מה לגבי פצועה דקה כהן, האם הוא יהיה מותר בגיורת. אז רואים שההגדרה שלו כפצועה דקה מוציא אותו מקדושתו. יש קטע בסוגריים, והסוגריים האלו הם ממשיכים כמה שורות טובות בעמוד ב', כמעט אולי רבע עמוד, עדיין בסוגריים, וכאן כתבנו אצל הכוכבית. אחרי הסוגריים, הגמרא חוזרת לדון באתר פצועה דקה ונתינה. בתוכם הגמרא מקשה על הדקבה רבה דאין חתנות ביותם עובדי כוכבים, מהדכתיב ויתחתן שלמה את בת פרו. אז הנה שיה חתונה עם גוי. אז כפי שאמרנו, הקטע שבסוגריים תדון בקביעה של רבה שלא שייך חיתון, חתונה עם גוי, אבל אחרי הסוגריים הגמרא תחזור לנושא של קדושה, קדושת היקאי או לא, לגבי הפצועה דקה. עכשיו בתוך הסוגריים אמר מטיב רב יוסף, אחרי ששמענו קביעה של רבה שחיתון לא שייך בגויים, רב יוסף מעלה קושה מהפסוק ויתחתן שלמה את בת פרעה מלך מצרים, זה לשון חתנות עם גוי. הגמונה אין כאן קושה, גיורי גיירה, הוא גייר אותה, אז לגיורת שייך חתונה. שאלה, והלא קיבלו גירים לא בימי דוד ולא בימי שלמה, איך אתה אומר שגייר אותה בזמן שאז לא קיבלו גירים בכלל? הגמרא עונה, זה שלא קיבלו גרים מי דעו תימה אלא לשולחן מלאכים. אלו היו ימים של זוהר של עם ישראל, עם ישראל היו על הגובה, וגירות שאינה לשם שמיים, בוא נגיד מפוקפק, אולי זה בלשון המתה, כלומר גירות לשם דבר אחר הוא לא נחשב. ובימי דוד ושלמה היה חשש גדול שאנשים שרוצו להצטרף לעם ישראל זה כדי ליהנות ממנעמי המלכות, הגדלות, זה שהם היו על הגובה, ולכן לא קיבלו. עכשיו הסברה הזאת לא תקף כשמדובר בבת פרעה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', לא צריכה לה, הבת פרעה לא הייתה צריכה מנעמי מלכות, היא כבר הייתה מבית של מלכות שם במצרים, ולכן היה כן אפשר לגייר אותה. הגמרא שואלת, בכל זאת הגירות שלה לא יתיר אותה לשלמה? אנחנו מדובר פה בעם המצרי, וטייפוק לידה המצרית ראשונה היא, שאפילו אם התגיירה לא שייך חתנות, מאחר שהיא אסורה לבוא לעם ישראל בשלב הזה. היא נקראת מצרית ראשונה, זה המצרי שמתחיל תהליך הכניסה לעם ישראל, דור הראשון, דור השני, הם אסורים להתחתן עם ישראל. וכי תימה ממשיך הגמרא ומנסה להחזיר ולהחיות את הרעיון של גירות, שזה כן עובד, וחיתמה אנך עזלי לעמה ואני אחי נינינו, בזמן קריאת ים סוף, תבואו בימי פרעו עם המצרי, ומה ששנים אחר כך נחשב מצרי, זה לא מצרי אמיתי, זה האנשים שהיגרו למצרים, ולכן הדין הזה שמצרי ראשון, מצרי שני, לא תקף לגבם, אבל זה לא מדויק שאלו המצרים המקורים נעלמו ובאו אחרים במקומם. ותניא אמר רב יהודה, מנימין, זה שם אדם, מנימין גר, מצרי, היה לי חבר, מתלמידי רבי עקיבא. אמר אותו מנימין, אומר, אני מצרי ראשון, ונסעתי מצרית ראשונה, ונולד בן. עשי לבני מצרית שנייה, כדי שיהיה בן בני ראוי לבוא בקהל. אז אנחנו רואים שגם בתקופה מאוחרת כזאת של זמן רבי עקיבא, עדיין דיני מצרי, מצרי ראשון, מצרי שני היה בתוקף, סימן שמה שאז היה מצרים, גם שנים אחר כך מצרים, אז איך הגירות יכול להועיל לשלומו, הרי היא עדיין, פת פרו עדיין מצרית ראשונה, ואסורה ליהודי. אמר רב פאפה, ענן משלומו, ליקו ונטיב, בכלל מה זה להביא קושיה משלומו, כאילו כתוב ויתחתן, ויתחתן שלמה את בת פרעה. שלמה לא נסיב מידי, הוא לא התחתן כלל עם הזאת. תכתיב בי, וגם בשלמה כתוב, מן הגויים אשר אמר השם אל בני ישראל לא תבור בהם, והם לא יבור בכם, אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהיהם, בהם דבק שלמה לאהבה. זה אינו ביטוי של אישות, קרבה חזקה, חברות, אבל לא אישות. שואל הגמרא, אלא קשיא ויתחתן, מה עם זה? זה לא חברות, זה חתונה. הגמרא עונה, מתוך אהבה יתרה שעבה, מתוך האהבה המוגברת שהיה לשלמה כלפי בת פרעה, מעלה עליו הכתוב כאילו נתחתן בה. אבל לא, אין כאן חתונה, וממילא אין כאן קושיה, ואנחנו חוזרים לקביעה שהמושג של חתנות, של חתנות, לא שייך, לא שייך בגויים. הגמרא, עכשיו הגענו לקטע שמחוץ לסוגריים, זה אומר אנחנו חוזרים לדיון הקודם בעניין קדושה או אי קדושה או חסר קדושה לגבי פצוע דקה. נחזור לשנייה לעמוד א', אחרי שרב ששת נשאל השאלה פצוע דקה קוראים אבי גיורת משוחרת, אז הוא הביא מקור, ומזה הוא רצה להוכיח שהפצוע דקה אינו בקדושתי, כי כתוב במקור שרב ששת ציין, אני חוזר שוב פעם בעמוד א', אחרי המשולש אתם יכולים לראות אחרי שמו של רב ששת ומתניתוע, פצוע דקה ישראל מותר בנתינה. עכשיו הגמור שואלת, אמר לי רבין הרבשי, והנן לא תנן אחי? ורשי מכוון אותנו כמו שניסיתי לעשות מקודם, וענן לא תנן אחי, כי אך מתנית דקתני לאר פצוע דקה מותר בנתינה. אז מה נמצא אצלנו? אומר רבינה, פצוע דקה וקוד שבחה מותרים בגיורת ומשוחררת, הבנתינה אסירי. בוא נשווה את זה, כתקבנו בנתינה עשירי, מה ראינו בעמוד א', יש גם שם חץ, שם כתוב פצועה דקה, מותר בנתינה. לפי הדיוק שאנחנו עושים כאן, אגב, לא הבלטתי את זה מקודם, זה ציטוט ממשנתנו. ומהמשנה ניתן לדייק, אחרי שהמשנה אומרת מותר ביום משוחררת, אבל בנתינה עשירי. אמר לי, אז רב אשי עונה לרבינה, לתמך עם הספה, ואינן אסורין אלא מלבוא בקהל. גם זה כתוב במשנה. הפצוע דקה, מה האיסור היחיד שנוחת עליו? איסור לבוא בקהל. אפשר לדייק מזה, בנתינה שערו. אז אם אתה מדייק מהרישא, אתה מקבל תוצאה אחת. אתה מדייק מהספה, אתה מקבל תוצאה הפוכה. אלא מה לקה למשמע מינה. המשנה שלנו, נגיד, לא שנוי כאן כדי לדייק ממנו דיוקים. אז אין כאן מקום לעלות קושיה. ונשאר המקור שהביא רב ששת בהתחלה. לפני שנמשיך למשנה, ברצוני להעיר לפי הסימונים שלנו, השאלה בתחילת הגמרא הייתה לגבי פצוע דקה כהן, האם מותר בגיורת, וזה סביב השאלה האם הוא בקדושת, אם הפצוע דקה בקדושתו המקורי או לא. רב ששת, סימנו אותו עם משולש עם השפיץ למעלה, הוא אומר הפצוע דקה כהן אינו בקדושה, אינו בקדושתי. ואז היינו רבה מקשה, והמשולש היה עם השפיץ למטה, אבל אז רבה עצמו חזר בו, וסימנו את רבה בעמוד א' 4 שעות מהסוף עם השפיץ למעלה, ובזה הסתיים השימוש במשולשים. ויוצא שהתשובה של רב ששת נשאר, כי המשולש האחרון הוא באותו כיוון שסימנו את רב ששת. דהיינו, הפצוע דקה אינו בקדושתי. אנחנו כעת ממשיכים למשנה. עמוני ומואבי, אנחנו השתמשנו פה בפס כפול להדגיש, וכך כתבנו בשוליים, עמוני מואבי, מצרי ואדומי, איסור חיתון באומות אלו והשוני ביניהם. אז כותב המשנה, עמוני ומואבי עשויים ואיסורן איסור עולם, אבל נקבותיהם מותרות מיד. אנחנו מקרים על דעה הכי מפורסמת בנושא הזה, רות המואביה. מואב, נכון, אבל היא נקבה, אז היא מואבית ולא מואבי, מואבית נקבה, והיא התחתנה מיד עם בן של עם ישראל. מצרי ואדומי אינם אסורים אלא עד שלושה דורות, אחד זכרים ואחד נקבות. כאן לא מבחינים בין זכר לנקבה, והזכרנו את זה מקודם בעניין מצרי, מה דינו גם בזמן הזה, כלומר בזמן רבי עקיבא, וראינו ההתייחסות לדור ראשון, דור שני, דור שלישי. כאן יש דעה חולקת. רבי שמעון מתיר את הנקבות מיד, הנקבות של מצרי ואדומי. אמר רבי שמעון, קל וחומר הדברים. ומה אם במקום שאסר את הזכרים איסור עולם אצל עמון ומואב, התיר את הנקבות מיד? מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלושה דורות, אינו דין שנתיר את הנקבות מיד? אמרו לו, החכמים הגיבו לקו החומר של רבי שמעון, אמרו לו כך, אם הלכה נקבל. מה שאמרת שיש להתיר מצרית ואדומית מיד, קיבלת את זה במסורת, זה הכוונה הלכה, ולא מכוח סברה שלך, אז אנחנו נקבל. ואם לדין, אבל אם מה שאמרת שמצרית ואדומית מותרות מיד, זה מכוח סברה, יש תשובה, אנחנו יכולים לפרוח את הקו החומר שלך. אמר להם, לא כי הלכה אני אומר. אנחנו נסתכל ברש"י, לא כי אפילו אני דן מעצמי, אין לכם תשובה, כדי מפרש בגמרא, ומכל מקום, הלכה אני אומר. הגמרא, מנה אני מילי. אמר רבי יוחנן, אמר קרא. אנחנו רוצים מקורות למה שראינו במשנה, ובין היתר נאמר שעמונית ומואבית מותרת, מותרות מיד. אז רבי יוחנן מצטט מהמקרא, ים הקרא, וכראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר שאול, אומר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה הנער אבנר? ויאמר אבנר, חי נפשך המלך אם ידעתי. כלומר, אני לא מכיר. הגמרא שואלת, ולא ידע למה? שאול לא ידע, לא הכיר את דוד? והכתיב, ויבהו מאוד, והיא לא נושא כלים. שאול ודוד היו פעם, היו די קרובים זה לזה. אלא, מה זה ששאול שואל עליו? אהבוה כמשיב. שואל על אביו של דוד. שאלה, ואביו לא ידע לי, והכתיב האיש בימי שאול, זקן בא באנשים, ואמר רב, ויתמר רבי אבא, זה ישי אבי דוד, שנכנס באוכלוסה, ויצא באוכלוסה. מה זה אוכלוסה? שר, אומר רשי, שר על 60 ריבו, זאת אומרת, הוא היה ממונה על 660, ריבו זה 10,000, 60 כפול 10,000 זה 600,000, הוא היה ממונה על 600,000 אנשים. מה, שאול לא הכיר אותו? אז מה השאלה ששואל שאול? הכי כאמר, כך אומר שאול, זיל שאל אם היא פרץ עתי, אם היא זרח עתי. תחקור מקור האיחוס של דוד. האם הוא בא אנחנו יודעים שהוא בא מיהודה, וליהודה נולד שני בנים, פרץ וזרח. מאיזו מהם הוא, דוד, בא? למי הוא מתייחס? אם מפרץ עתי, מלכה הווה, והוא מהווה איום עליי, כי אני שאול מלך, והוא עתיד לי למלוך, שהמלך פורץ לעשות דרך, והם ממחים בידו. פרץ, לשון פורץ, מהתכונות או המאפיינים של מלך, יש לו זכות, יש לו רשות, לעשות דרך, גם דרך שדות של אנשים פרטיים, והם מוחים. אם היא זרח עתי, חשים הבעל מהווה. הוא לא יהיה מלך, הוא לא, יהיה, לא, לא מהווה איום עליי. מי תיימה אמר לי, שאל עלי. אנחנו נסתכל ברש"י, מי תיימה אמר לי, שאל, מי חזה דמיסטפי מיני ממלכותה? מה ראה שאול שגרם לו לפחד מ... דוד. הגמרא עונה, תכתיב, וילבש שאול את דוד מדיו כמידתו. עכשיו, באופן פיזית, שאול היה אדם גבוה, אדם חסון, ולא כן היו מידות גופו של דוד. ובכל זאת כתוב ששאול הלביש דוד את בגדי עצמו, וזה הלם לו, זה התאים לו, וכתיב בי בשאול, משכמו ומעלה גבוה מכל אדם. אז איך זה יכול להיות? אז קרה פה משהו, נקרא לזה ניסי, שאותם בגדים שהיו הולמים לשאול, הולמו גם לדוד. אז זה עורר אצל שאול תמיהה, ולכן הוא שאל על הרקע של דוד. המלא דואג האדומי, שהוא מתערב פה בתחקיר, הוא אומר לשאול, עד שאתה משאיר עליו אם הגון הוא למלכות, אם לאו תשרת אם הוא בא מפרץ או מזרח, שאל עליו אם ראוי לבוא בקהל אם לאו. מה הייתה? מה? דקתי מירות המואביה. אז אין בכלל, אומר דואג, אין בכלל מקום אפילו לחשוש מפניו. הוא הרי רוצה, דואג לו, מה? הוא לא ראוי אפילו לבוא בקהל. הוא בא ממואב. אמר לאבנר, תנינה, איך אתה מפקפק? הרי כתוב עמוני ולא עמונית. האיסור לבוא בקהל זה לגבי עמוני, לא גבי עמונית. מואבי ולא מואבית. אז הוא ראוי לבוא בקהל, אז יש מקום לחששו של שאול. אלא מעטה, אם אתה מצטט ומגיש את הקביעה של הקשור על פי המין, אלא מעטה ממזר ולא ממזרת. אתה רוצה להגיד שממזרת מותרת לעם ישראל? וזה ודאי לא נכון. הגמרא עונה, אולי נגיד, אבנר עונה לו, אל תקשה עליי מממזר. ממזר כתיב, מום זר. ממזרות הוא לא מבחין בין זכר ונקבה. זה הכוונה, מום, זה בעל מום במובן הזה. רש"י כותב, כל שיש בו מום זרות. אבל עדיין יש להקשות. מצרי ולא מצרית, שההגבלה, מאחר שכתוב בתורה, דור לא יבוא מצרי עד דור שלישי, אז עוד פעם תדייק מצרי ולא מצרי, ותתיר מצרית מיד. הגמרא עונה. שאני אחת, כשאנחנו מדברים בעמון ומואב זה שונה. למה בעמון ומואב אפשר לעשות את ההבחנה הזאת בין זכר לנקבה? אתה מפרש תמה דקרא. לחלק בין גברים לנשים. הפסוק עצמו מפרש. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. האיסור לגבי עמון ומואב הוא עם הטעם הזה. כשעם ישראל גלו, הם, עמון ומואב לא, הראו אכפתיות אלא אכזריות. הם לא הכיל אותם בלחם, לא השקע אותם במים. ומכוח, וזה הנימוק למה שהם לא יבואו בקהל השם. אבל אפשר פה לתת הסבר, לחלק בין גברים לנשים. דרכו של איש לקדם, זה לא דרכה של אישה לקדם. אישה לא יוצאת החוצה עם חביות של מים ושקיות של לחם כדי להכיל את הנצרכים. קשה, יש קושיה, היה להם בכל זאת, אתה אומר לא דרכה של איש לקדם, היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים ונשים לקראת נשים, אותם המוניות ומואביות כן היה להם. אז איך אתה עושה הבחנה בכל זאת? אישתיק. אז לזה היה מקום לחשוש מפני הקושיה החזקה הזאת. מיד, בוא נגיש מכוח הקושיה הזאת, איך באמת דוד יהיה מותר? הרי הוא בא אומנם מואבית, אבל יש להם אותם, יש אותו טעם לאסור אותם מלבוא בקהל אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. מיד ויאמר המלך שאל, אתה בן מי זה האלם? כתבנו את המילה האלם, ויש חץ מצד הגמרא, וגם למעלה יש חץ מקביל, ושם כתבנו המילה מי זה הנער. הגמרא מאירה, התם קרי לי נער, הכה קרי לי אלם. מה פשר שינוי התואר? הגמרא מסבירה, הכי כאמר לי, כך שאול אמר לאבנר. הלכה נתעלמה ממך. אתה לא היית רגיש לקושיה שיש לאסור גם על הנקבות מלעבור בקהל. אתה רצית להכשיר את דוד מכוח זה שהוא בא ממואבית, אז כנראה משהו נעלם, זה הלשון הלם. הלכה נתעלמה ממך, צא ושם בבית המדרש. שאל, אמרו לי אמוני ולא אמונית, מואבי ולא מואבית, שיש לחלק. אנחנו ממשיכים לדף עין זיין. עקשי להו דואג כל הניקושתה, אז דואג שראינו אותו בשורות האחרונות שמעלה כל מיני קושות, והוא דואג עקשה להם, לאותם בבית המדרש, אותם קושיות, השתיקו. אז הם לא היה להם מענה. ובסוף הסדרה של הקושות, אנחנו, דואג מגיע לקושה כאילו מנצחת, שיש לסור גם הנקבות, ובכך יש לסור גם דוד, מכוח זה שהוא צאצאי, הוא צאצאה של מואבית. ביי לאחוזי עלי. אז היה כיוון להכריז על דוד שהוא פסול. מיד ומסה בן איש ושמו יתרה הישראלי אשר בא אל אביגייל בת נחש, וכתיב יתר הישמעאלי. זה אותו אדם נקרא ישראלי, נקרא ישמעאלי, איך מיישבים את זה? אמר רבא, מלמד שחגה חרבו כישמעאל, על ישמעאל, על חרבו תחיה. אז הוא חגר חרב כישמעאל ואמר, כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב. כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, אמוני ולא אמונית, מואבי ולא מואבית. זה מסורת, ואין לפקפק עליו. שואל תגמר, מי מהמן? אחרי שכבר עלה הבעיה של ייחוסו של דוד, אתה עכשיו מביא את הקבלה הזאת? ומי מהמן? ואמר רבי אבא, אמר רב, כל תמיד חכם שמורה לך הוא בא, אם קודם מעשה אמרה שומעים לו, ואם לאו, אם קודם התעורר המעשה ואז נשמע הלכה, זה איך נגדיר את זה, כי זה חשוד. אז לכן אומרים, אם ההלכה היה נשמע לפני המעשה, אז מקבלים את הפסק, אבל אם לא, אין שומעים לו. אז מה רצה המסע או בפסוק כתוב, והמסע בין איש ושמו יתרה ישראלי, מה הוא רצה להרוויח? שני אחה, תהה שמואל ובית דינו קיים. זה קיים, ולכן אם אתה חושש אפשר לפנות עליהם עכשיו. ורשי כותב, דהה שמואל ובית דינו קיים, ומילתא דאבידא לגלויי הוא ולא משקר בה. שואלת הגמרא, מכל מקום קשיא, יש לנו כוכבית שמחזיר אותנו לעין וו, עמוד ב', אותו קושיא שהלה דואג היה לנשים לצעוד עם הלחם ומים לקראת נשי ישראל, לקראת הנשים. הגמרא עונה, אחי תרגימו, כל כבודה בת מלך פנימה. זה גישה אחת לתרץ, שגם אם מדובר לנשים, לקראת נשים, זה לא מקובל, כי כבודה בת מלך פנימה, נשים לא אמורים לצאת לעבודות פומביות כאלו, הבאת לחם ומים לציבורים גדולים. במערב האמרים, ויתמה רב יצחק, אמרקה ויומו אליו, איי שרה אשתך, ויומר הנה באוהל. רש"י כותב, הנה באוהל, דאין דרך אישה לצאת מביתה. אז לכן אין תביעה או טענה נגד הנשים המואביות על כך שהם לא הלכו לקראת נשי ישראל עם לחם ומים. קטנאי, רש"י כותב, קטנאי דאיקא דנפקא לי מאמוני, ויקא דנפקא ליה מעל דבר. הסברים למה לא אוסרים הנקבות של עמון ומואב. אז אומר הגמרא, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבי, דברי רבי דאז. הוא ראה את ההתר של הנשים דרך הדיוק בלשון הפסוק. רבי שמעון אומר, על דבר שלא קידמו אתכם בלחם ובמים, דרכו של איש לקדם וכו', ואין דרכה של אישה לקדם. אני רוצה להוסיף כאן במאמר מוסגר שזה מאוד מתאים לרבי שמעון, שידוע לאורך התורה שהוא דורש טעמה דקרא. אז אם יש היתר לנקבות, הוא מביא לנו את הטעם שעומד מאחורי הדבר, ולא מסתפק בדרשה גרידה, דרשה מקראי, אלא הוא מביא לנו גם הטעם. פה יש בסימונים, יש לנו מעוינים, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא מבנה דרש רבה. זה מה שהבלטנו בבחינת הסימון, סדרה של דרשות בעניין דוד המלך והרקע שלו ממואבית. דרש רבה, מהי דכתיב? פיתחת למוסרי. זה פסוק שמוכר להרבה מאיתנו, לא רק מתהילים, אלא מההלל. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שני מוסרות שהיו עליי פיתחתם. עכשיו, מוסרות, רש"י אומר, הן רצועות שקושרים בהן העול. העול שהוא הכלי של שמחבר הבהמות ביחד, והוא בכך קושר את הבהמות למחרישה. אז המוסרות הן רצועות, נגיד שהן קושרים, הן מגבילים, מצמצמים. אז מה זה בהקשר הדרשה כאן? רות המואביה ונעמה המונית. רש"י כותב, פיתחת, שהתרת את הנקבות. כלומר, להתיר את הרצועה, הוא התיר את ההגבלה של עמון ומואב לגבי, הוא התיר את האיסור לגבי הנשים. דרש רבה, מהי דכתיב? רבות עשית אתה השם אלוקי נפלאותיך ומכשלותיך אלינו. אליי לא נאמר אלא אלינו, לשון רבים, מלמד שהיה רחבם יושב בחיקו של דוד. עכשיו, רחבם היה בן שלמה, נכד דוד. אמו של רחבם הייתה נעמה האמונית. אמר לו, אז הסבא דוד אומר לנכד רחבם, עליי ועליך נאמרו שתי מקראות הללו. כפי שאמרנו, נעמה זו עמוני ולא מואמית, עמוני ולא עמונית, זה מתיר את אמו, ואותי, שאני בא מרות, שייך היתר מואבי ולא, האיסור על מואבי ולא מואבית. דרש רבה, ממשיך הגמרא, מהי דכתיב? אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. אמר דוד, אני אמרתי, אתה באתי. רש"י כותב, אני אמרתי, בשעה שנמשכתי, אתה באתי לגדולה, ומקרוב פסקו לי גדולה זו. ולא ידעתי שמימי אברהם נכתבה עליי במגילת ספר, אז בספר התורה. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר דוד, קורא עוד פעם, אמר דוד, אני אמרתי, אתה באתי, ולא ידעתי שבמגילת ספר כתוב עליי, התם כתיב בבנות לוט. עכשיו, בנות לוט
סיפור המפורסם הידוע, באו על אביהם ונולד עמון ומואב. אז כתוב אצל בנות לוד הנמצאות, אך הכתיב מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיב. אז נקרא לזה הגזרה שווה בין דוד למה שהיה אצל בנות לוט, אומר שכבר בזמן בנות לוט, בזמן אברהם, היה רמז להופעת דוד בעתיד. עד כאן שיעורנו להיום.